השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם, אפטר חג שמח, שיהיה בעזרת השם קיץ בריא וקיץ מבורך. בני זוג היו רבים כל הזמן, כל הזמן מתווכחים, מה שהוא רוצה, היא רוצה הפוך, הוא רוצה אריחים לבנים באמבטיה, היא רוצה אריחים שחורים, היא רוצה ללכת להורים שלה בחג, הוא רוצה ללכת להורים שלו בחג, כל היום מתווכחים, כל היום רבים. יום אחד פרץ ביניהם איזשהו ויכוח, באמת הטונים עלו, כל השכנים שמעו, את לא תגידי, את כן תגידי, אני כן אגיד. נמאס לה לאישה, היא מרימה טלפון לאמא שלה, היא אומרת, אמא, אני לא יכולה איתה יותר, אני באה לגור אצלך שבוע. לא יכולה לחיות איתה בבית יותר. אומרת האמא, לא. למה, הוא ירוויח מזה שאת תלכי עכשיו? צריך להעמיד, הוא צריך לשלם על מה שהוא עושה. אני באה אליכם לשבוע. הימים האלה היו אמורים להיות ימים נפלאים. הרמב"ן, כמו שנקרא עוד מעט, מכנה את הימים האלה חול המועד. הוא אומר 49 ימים בין פסח לשבועות, זה חול המועד אחד גדול. זה ימים שמצד אחד פסח, מצד שני שבועות, בתקופה מאוד קצרה ביניהם, ימים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להתכונן למתן תורה, לחוות את האהבה איתו, את הקרבה איתו, לחשוב עליו, הוא חושב עלינו, יציאת מצרים, היו אמורים להיות הימים הכי נפלאים בשנה. ובגלל שטות, שאנחנו ננסה להבין אותה, ואי אפשר להבין אותה, קשה מאוד להבין אותה, הימים האלה הפכו להיות תקופת האבלות הארוכה בשנה. תקופת אבלות לספרדים 33 ימים, לאשכנזים קצת יותר, 46 ימים, אבל תקופה שאנחנו לא מתחתנים, לא מתגלחים, לא מסתפרים, לא שומעים כלי נגינה. אנחנו אבלים על מותם של תלמידי רבי עקיבא, שמה? שלא נהגו כבוד זה בזה. שלפני 1900 שנה, קבוצת תלמידי החכמים הכי חשובה בעם ישראל, על 24,000 תלמידי רבי עקיבא, זה בעצם הייתה כל שכבת ההנהגה הרוחנית של עם ישראל, לא נהגו כבוד זה בזה, עוד מעט ננסה להבין את המילים הסתומות האלה, וכולם מתו בין פסח לעצרת. כל 24,000 התלמידים מתו בשבועות האלה שבין פסח לשבועות, ועד היום 1900 שנה אחר כך אנחנו מתאבלים על זה, לא מתחתנים, לא רוקדים, לא שומעים מוזיקה, אבלים על אותו אסון, על אותה טרגדיה של תלמידי חכמים שלא נוהגים כבוד זה בזה. והיום בשיעור אנחנו רוצים להבין מה היה שם. איך זה קרה? תלמידי חכמים, תלמידים של רבי עקיבא, 24,000 איש. זה לא אנשים סוחרים בשוק שרבים על איזה חלקת אדמה. זה אנשים שלומדים יחד, שמתפללים יחד, שעובדים את השם יחד, לא נוהגים כבוד זה בזה ברמה כזאת שכולם מתים תוך כמה שבועות. פורצת מגפה וכולם בכל רחבי הארץ מתים, ב-1900 שנה אחר כך אנחנו אבלים על זה. אנחנו רוצים להבין מה קרה שם. איך זה ייתכן? זה סיפור שאיך שלא נהפוך אותו, הוא מאוד לא מובן. ונלמד ממנו תובנות על מחלוקת, על ניהול דיונים, על איך להתווכח, איך לשמור על שלום בית ועל גישור, גם במצב של ויכוח. יש פה תובנות מאוד מאוד יפות, מאוד מעניינות, מאוד רלוונטיות לחיים שלנו. ונתחיל מההתחלה, נתחיל עם הרמב"ן. הרמב"ן שם לב לדבר מאוד מעניין. חז"ל קוראים לחג השבועות בשם עצרת. מי שיפתח משנה, יפתח גמרא, הכינוי עצרת נאמר על חג השבועות. נכון שיש לנו שמיני עצרת בתשרי, אבל כשחזל אומרים עצרת, הם מתכוונים לחג השבועות. שואל הרמב"ן, מה הקשר בין שבועות לעצרת? עצרת זה שמיני עצרת שבא אחרי סוכות. איך שבועות נהיה עצרת? אז הוא אומר, כי גם שבועות הוא שמיני. מתי? הוא בא אחרי שבעת ימי חג הפסח, ובאמצע יש לנו שבע שביעיות. שבע שבתות של ספירת העומר, וחג השבועות הוא השמיני אחרי השבע. לכן הוא עצרת כמו שמיני עצרת. אומר הרמב"ן, דע לך שהתורה קבעה פסח מצד אחד, שבועות סוגר אותו מצד שני, והימים שבאמצע זה חול המועד. הימים שבאמצע זה אמור להיות חגיגה, שבהם אנחנו מתכוננים ושמחים על הקרבה לחג השבועות, הקרבה לקדוש ברוך הוא. בואו נקרא את הרמב"ן, ויקרא כ"ג ל"ו. ציווה בחג המצות שבעה ימים בקדושה, אז חג הפסח הוא שבעה ימים, הוא מנע ממנו 49 יום שהם שוב שבעה, שבעה שבועות. כמה שבועות אנחנו סופרים את העומר? 7 כפול 7, 49. 49 ימים, שוב פעם 7 שביעיות, וקידש יום שמיני. חג השבועות הוא קורא לו שמיני של פסח. כמו ששמיני עצרת הוא שמיני של סוכות, חג השבועות הוא אומר הוא שמיני של פסח. קידש יום שמיני חג השבועות כשמיני של חג, כשמיני עצרת. והימים בינתיים, מה זה הימים בינתיים? זה הימים האלה חולו של מועד, בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן תורה. ולכן יקראו רבותינו לחג השבועות עצרת, כי הוא יום, כי הוא כיום שמיני של חג. כל הימים שבאמצע זה ימים שאנחנו יוצאים ממצרים ומתכוננים לקבל את התורה. מה עם ישראל עשה בתקופה הזאת? יצא ממצרים והתרגל לקבל את התורה, אז הכל היה בסימן ההכנות למתן תורה. שבועות רק סוגר את התקופה. הוא השמיני עצרת שאחרי התקופה. אז זה הצד האחד. הצד האחד של, של הימים האלה, הכנה למתן תורה, ספירת העומר, איזו תקופה נפלאה. מצד שני, ולזה אנחנו מגיעים, פתאום, בפתע פתאום, זה הפך להיות תקופת האבלות היהודית הכי ארוכה בשנה. אנחנו יודעים תשעת הימים, אנחנו יודעים שלושה שבועות, ועכשיו זה הרבה יותר משלושה שבועות. לשיטת הספרדים, 33 ימים, לשיטת האשכנזים עד ג' בסיוון, 46 ימים, לא מתחתנים, לא רוקדים, לא שומעים מוזיקה, במקום חול המועד, הפך מחולנו לאבל, זה הפך להיות ימי אבל וצער על מה? נקרא את הגמרא ביבמות סמך ב', על מה אנחנו מצטערים בימים האלה? למה באמת לא מתחתנים? למה באמת, הנה, אברהם עם קצת זקן, למה באמת איסור התגלחת, למה האבלות הזאת, על מה? מה קרה בימים האלה? מספר את הגמרא סיפור מדהים ביבמות סמך ב', 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס. לרבי עקיבא היו 24,000 תלמידים. זה ימים לפני 1900 שנה, אחרי החורבן השני. ירושלים חרבה. עם ישראל מרוסק. מרד בר כוכבא. אנשים מתו. הרומאים רדו פה ו10 הרוגי מלכות. ימים הכי קשים והכי נוראים בתקופה של ארץ ישראל. לא מספיק. הייתה תקווה אחת, רבי עקיבא. האיש הגדול הזה שבגיל 40 מתחיל ללמוד, הופך להיות מאור העם, ראש הישיבה הגדולה, כל העולם מסתופף סביבו. הוא כל כך גדול שהוא מקבץ סביבו 24,000 תלמידים. בכל פינה בארץ הייתה ישיבה שלוחה של רבי עקיבא, כולל ישיבה, כולם לומדים אצל רבי עקיבא. אבל החבר'ה האלה לא נהגו כבוד זה בזה, ננסה להבין עוד מעט מה קרה, וכולם מתים בין פסח לעצרת, תוך כמה שבועות, 24,000 תלמידים. ואומרת הגמרא במקום אחר, כמעט נשתכחה תורה מישראל. פשוט, לא היו תלמידי חכמים. לא היו רבנים, לא היו ראשי ישיבות, לא היה למי לפנות. בימים הקשים האלה של אחרי החורבן גם אין תורה. המזל הוא שרבי עקיבא היה אדם עם עוצמות כאלה גדולות שלא נשבר. הלך ומצא עוד 5 אנשים שלא נהרגו. רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה, עוד כמה כמור, והתחיל מחדש ללמד אותם את התורה, והם העבירו את התורה לדור הבא. אומרת הגמרא, אם לא התושייה של רבי עקיבא, אם לא האומץ הלב שלו אחרי כזה משבר להתחיל מההתחלה, הכל היה נגמר. נקרא 12,000 זוגים תלמידים עולו רבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולם מתו בפרק אחד. כל הישיבה הגדולה שלו, ולא תגיד חבר'ה שישנים בפנימייה אחת, בכל הארץ, מגבת עד אנטיפרס, פתאום בכמה שבועות כולם מתו. היה ברור שזה מגפה, שזה קפידה מלמעלה. למה? למה אנשים מתים פתאום? מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. היה שם איזה חיידק בישיבה של רבי עקיבא, איזה חיידק רוחני, שגרם להם לא לנהוג כבוד זה בזה, וכולם מתים בכמה שבועות. תנא כולם מתו מפסח עד עצרת. כולם מתו מיתה רעה, מהי אסכרה? אסכרה זה חיידק הדיפטריה, הנה, שרופא, נכון? דיפטריה זה חיידק שלא עלינו ולא על אף אחד, היה מתיישב בגרון וגורם לחנק, היום מחסנים את הילדים מפניו. פעם זה היה חיידק נוראי. אז כל, זה חבורת גברים, זה לא תינוקות. כל חבורת הגברים הזאת בכל הארץ מתרסקת בכמה שבועות, ועד היום אנחנו אבלים על הטרגדיה היא ועל הסיבה של הטרגדיה, על זה שאנשים גדולים כל כך לא נוהגים כבוד זה בזה. וכל אחד שקורא את הסיפור אומר, רגע, מה הולך פה? הם תלמידי חכמים, הם תלמידי רבי עקיבא. הם לא בסטיונרים, הם תלמידי רבי עקיבא. כולם היו תנאים, כולם היו אנשים חשובים ביותר שאנחנו חוזרים את דבריהם.
אז מתי זה פסק? בקרגינה?
או, השאלה, הוויכוח הגדול הוא מתי זה פסק. למה יש לנו שני מנהגים בעניין האבלות על הספירה? אנחנו יודעים שהספרדים מסיימים בלג בעומר, אשכנזים מעריכים עוד קצת. יש לנו ויכוח מתי זה פסק. הספרדים סוברים כדעה הקדומה ראשונה שהם מתו מלמחרת הפסח, זאת אומרת יום ראשון של ספירת העומר, עד לג בעומר, 33 ימים, זו דעה ראשונה, לכן הספרדים בלמד ג' או בלמד ד', יש כמה דעות בשולחן ערוך, מסיימים את האבלות. יש דעה אחרת שאומרת שהם התחילו למות בראש חודש באייר, ומתו ב-33 ימים עד ג' בסיוון. יותר מאוחר הם התחילו. אז האשכנזים לוקחים את שתי החומרות, גם מתחילים מלמחרת הפסח, ומסיימים את האבלות בג' בסיוון. זה שאשכנזים מחמירים זה מאוד סיבות, זה לא רק בגלל העניין הזה, בגלל שביהדות אשכנז הימים האלה הם ימי דין. באופן היסטורי גם פרעות אח ותת של חמלינצקי, הקוזקים, הפרעות שלהם היו בימים האלה. לכן מי שמתפלל בבית כנסת אשכנזי יודע, אצל האשכנזים לפני מוסף בשבת אומרים תפילת אב הרחמים. קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם. זה תפילה שחוברה, לפני כן אחרי מסעי הצלב, בתקופת מסעי הצלב, היו קהילות שום במגנצה, בגרמניה, שנהרגו על ידי הנוצרים. אז זה קינה שחוברה לזכר הקהילות האלה שנחרבו. אותה גזרה של מסעי הצלב היה בימים האלה, בחודשי אייר וסיוון. אז גם הפרעות של מסעי הצלב היו בתקופה הזאת של חודש אייר וסיוון. אחר כך, לפני 400 שנה של חמלינצקי, תח ותת, שוב היו בתקופה הזאת של אייר וסיוון. לכן האשכנזים מחברים את כל האבלות, והם בוכים גם על תלמידי רבי עקיבא, גם על קהילות... מה? מה זה? חמלינצקי אמרתי. חמלינצקי, אוקיי. אז אנחנו אבלים... מה זה? יום השואה המקובל הוא בסוף החודש הזה, הרבנות עושה בעשרה בטבת. על כל פנים, אם כן, האשכנזים מעריכים את האבלות הלאה, גם בגלל האסונות שהראו ביהדות האשכנזית לדורותיה בתקופה הזאת. נחזור לענייננו, מה אומרת לנו הגמרא? סיפור טרגדי עצום, אנשים גדולים תלמידי חכמים, סליחה, שכחתי להשתיק את הטלפון, במקום להיות דוגמה ומופת לרבים, הם לא נוהגים כבוד זה בזה ומתים. וכל אחד שקורא את זה שואל, מה הולך פה? מעבר לכך, וזה העניין העיקרי, ועל זה אנחנו רוצים בעיקר למקד את השיעור. למי זה קרה? נשים לב מכל הישיבות במהלך ההיסטוריה. זה לא קרה לתלמידים של אביי, לא לתלמידים של רבא, לא לתלמידים של רבי מאיר, לא לתלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, לתלמידים של רבי עקיבא. אבל מה המשפט הכי מפורסם של רבי עקיבא? רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ואהבת לרעך כמוך זה לא מצווה פרטית, זה כלל שכולל הרבה הרבה מצוות, את הלא תיקום ולא תיטור, את הלא תלך רכיל בעמך, את הלא תעמוד על דם רעך, את כל המצוות החברתיות בתורה זה כולל. אז רבי עקיבא שאמר זה כלל גדול בתורה, דווקא התלמידים שלו הם אלה שלא נוהגים כבוד זה בזה. הם לא היו בשיעור הזה שהוא אמר זה כלל גדול בתורה. האיש שמייצג יותר מכל את אהבת ישראל, דווקא התלמידים שלו מכל התלמידים בהיסטוריה, הם אלה שנופלים בעניין של אהבת ישראל. איך זה ייתכן? יותר מזה, וזה דבר מדהים. על רבי עקיבא יש סיפור. רבי עקיבא יש עליו סיפור חיים מדהים. אפשר לדבר כמה שיעורים על סיפור החיים של רבי עקיבא. עד גיל 40 הוא היה איש נבער. רועה צאן של העשיר של ירושלים של כלב הסבוע. בגיל 40 החיים שלו מתהפכים. הוא מכיר את הבת של הגביר. הבת של כלב הסבוע, רחל, מכירה בו, מתאהבים, מתחתנים, והיא מתחילה חיים חדשים. היא דוחפת אותו, אומרת לו, לך תלמד תורה. היא אומרת לו, עקיבא, אני רואה שיש לך כישרונות. אני רואה שאתה רוצה להוציא את הכישרונות שלך, לך תלמד. והוא הולך ולומד, מתיישב עם הילד שלו ביחד, יש תיאור במדרש, איך הוא מתיישב עם הילד שלו ביחד ללמוד תורה. הוא והילד בגיל 3 ידעו אותו דבר. אז הוא מתיישב עם הילד ללמוד תורה, ויש לו כישרונות ויש לו התמדה, והוא עוזב את הבית ל-24 שנים, והופך להיות רבי עקיבא, האיש והאגדה. מה? לא, מי אמר?
בילד
שלו. בסדר, לקח כנראה כמה שנים, אז החתונה, עד שבפועל הוא הלך, ילד בן 3 הוא הלך ללמוד, ילד בחדר. מרחל, ילד שלהם, כן. באה הגמרא ושואלת את השאלה, לא שואלת, אומרת הגבורך את השאלה המתבקשת. את הפרט הרכילותי הכי מעניין בסיפור. מה גרם לה להתחתן איתו? מה גרם לבת של העשיר של ירושלים לקחת רועה צאן נבער ולהתחיל איתו את החיים? היא לא יכלה למצוא בחור יותר טוב, בחור יותר מרשים, יותר מזה. יש עליהם בגמרא במסכת נדרים סיפור כל כך מרשים. אבא שלה אמר לה שאם היא מתחתנת איתו, הוא מדיר אותה מהנכסים. הוא זורק אותה מהבית, הוא לא הגיע לחתונה שלהם. הם היו כל כך עניים שהם גרו באוהל, ברחוב, לא היה להם בית איפה לגור, גרו באוהל, והגמרא במסכת נדרים מספרת סיפור מדהים. הגמרא מספרת שהם שכבו לילה אחד על הקש. לא היה להם שמיכה ומיטה לקנות, שכבו יחד על הקש ברחוב. ואחד מהניצה, מהקש, נכנס לשיער לרחם. ורבי עקיבא כל כך ריחם עליה, כי הוא הבין מה היא ויתרה בשבילו. הוא הבין איזה בית היא עזבה, הבית של העשיר של ירושלים, לסבר את האוזן. הגמרא אומרת שוב במקום אחר, בסוגיה של החורבן, שקל בסבוע ונקדימון בן גוריון, העשירים של ירושלים, היו יכולים להחזיק את ירושלים 3 שנים. היה להם כל כך הרבה תבואה במחסנים, זה לא היום, שזה כסף. זה תבואה, זה סחורה. היה להם כל כך הרבה סחורה במחסנים, שהיו יכולים להחזיק את ירושלים במצור 3 שנים. אבל הקנאים, הסקריקים, בגלל המאבקים בירושלים, שרפו להם את המחסנים, וירושלים נפלה, כי לא היה אוכל. אז מדובר היה לא בעשיר, במיליארדר, באדם שהאוצרות שלו היו אינסופיים, זרק אותה מהבית, והיא גרה באוהל ושוכבת על הקש. ורבי עקיבא רואה איך שהקש נכנס לה לראש, והוא כל כך מרחם עליה. אז הוא אומר לרחל, יום יבוא, ואני אהיה אדם גדול, ויהיה לי כסף, ואני אקנה לך סיכה עם ירושלים של זהב. זה הירושלים של זהב, זה הבטחה של רבי עקיבא לרחל, שיום יבוא ויהיה לו כסף, הוא יקנה לה סיכה מזהב עם תחרית, העיר ירושלים, כמה שהם היו עניים. אז שואלת הגמרא, מה גורם לה? לנשיכה. לבת של הגביר של ירושלים, לקשור את חייה ברועה צאן, נבער שלא יודע קרוא וכתוב. אומרת הגמרא, בגלל המידות הנעלות שלו. היא ראתה את הטוב לב שלו. אז רבי עקיבא לא היה אדם שאמר זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא היה אדם ששיקף זה כלל גדול בתורה. כל מהותו של האיש הזה היה אהבת ישראל. היה חיבוק, היה ויתור, היה נתינה לזולת. אז התלמידים רואים את הרבי מתנהג ככה, ומה התגובה שלהם? שלא נוהגים כבוד זה בזה? מכל תלמידי החכמים במהלך ההיסטוריה, האיש הכי גדול מצמיח את התלמידים הכי גרועים? מה הולך פה? אנחנו מבינים שהסיפור הזה מזויף מתוכו, משהו בעייתי מתוכו יש כאן. בואו נקרא את הגמרא. הקטע האחרון במובן מספר 1, כתובות סמך ב', רבי עקיבא היה רועה צאן אצל כלב בשבוע. ראתה ביתו שהוא צנוע ומועיל. אדם צנוע, רועה צאן צנוע ומועיל, מידות טובות. איך הוא מטפל בצאן, איך הוא מכניס אותם, איך הוא מוציא אותם. ראתה כמה הוא טוב. אמרה לו, אם יתקדש לך, תלך ללמוד. אמר לה, כן. התקדשה לו בשקט, כי אם אבא ידע, יזרוק אותה מהבית. שמע זאת אביה, הוציא אותה מביתו והדיר אותה מכל נכסיו. אז רבי עקיבא לא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא מלמד את זה. מדבר עם התלמידים על זה, משדר את זה, כל מהותו זה טוב לב. אז איך התלמידים שלו, מכל תלמידי החכמים במהלך ההיסטוריה, לא נוהגים כבוד זה בזה, והישיבה שלו מתרסקת ומתפרקת, עונש נוראי שלא היה כמותו. ויש פה עוד כל מיני שאלות צדדיות. למשל, המפרשים שואלים, גם הרבי מעלה את השאלה הזאת, למה בין פסח לשבועות? למה היו צריכים להרוס לנו את התקופה הזאת? פסח לשבועות, כמו שאמרנו, חול המועד, יצאנו מפסח, רוצים להתכונן למתן תורה, רוצים לשמוח. הקדוש ברוך הוא לא יכול להרוג אותם בשלושת השבועות? אנחנו במילא אבלים על שנאת חינם. תשעת הימים במילא אבלים על שנאת חינם בחורבן בית שני. תכניס לזה גם את, גם את הרק התלמידים האלה. מה קרה פתאום? מה זה לא נהגו כבוד? זה הרי הם לא עשו משהו מיוחד. זה כל הזמן הייתה בישיבה, אווירה לא נעימה. אז משנה אם תהרוג אותם עכשיו או תהרוג אותם עוד חודשיים. מה הדבר הזה? דווקא בין פסח לשבועות, דווקא בימים האלו צריכים לקלקל לנו אותם, להפוך אותם לימי אבל על תלמידי רבי עקיבא. מה פה העניין? בואו אני חוזר לקטע הקודם. ליקוטי שיחות חלק למד ב' עמוד 149, שואל הרבי את השאלה המתבקשת. מובן כי הנהגתם של התלמידים לא השתנתה בבת אחת למצב שלא נהגו כבוד זה בזה. כי אם ירדו מדרגה לדרגה, הייתה אווירה לא נעימה בישיבה, ונהייתה יותר לא נעימה ויותר לא נעימה. ותמוע ביותר, מדוע נענשו כולם בפרק אחד בין פסח לעצרת? מה היה כל כך חשוב בימים האלה שבפסח לעצרת לקום ולהרוג את כולם? ואם הקדוש ברוך הוא הורג הכלף? מה הולך פה? כל הסיפור הזה הוא מוזר מאוד. על כורכך צריך לומר, כי בפרק זמן זה הרע דבר מיוחד, שבגללו מתו כולם בפרק אחד. אם כן, אנחנו רוצים באמת לדבר על מחלוקת. מה גורם למחלוקת? איך מתקנים מחלוקת? הרבי מוצא פה פן מאוד מאוד מיוחד, שכולנו נופלים בו וחוטאים בו, אבל לא מזהים אותו, ולא מזהים אותו אז לא יודעים לתקן אותו. אם נזהה אותו טוב, נדע לתקן אותו כמו שצריך. אוקיי, בארץ ישראל אנחנו קוראים השבוע את פרשת קדושים, אנחנו נפרדנו השבוע מחול, בחול השבוע יקראו פרשת אחרי מות, כי שבת הייתה אצלהם אחרון של פסח, לא קראו בתורה, אז עכשיו אנחנו ניפרד מהם לתקופה. אצלנו קוראים פרשת קדושים, ופרשת קדושים מתחילה במילה מאוד מיוחדת שאין כמותה, כמעט, עוד פעם אחת יש בתורה נדמה לי או פעמיים, אין כמותה כמעט בכל התורה. פרשת קדושים מתחילה כך, בואו נקרא מובאה מספר 2, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תכנס את כל ישראל ותדבר אליהם. רש"י לא מבין, מה זה לדבר אל כל עדת בני ישראל? בדרך כלל איך נאמר? דבר אל בני ישראל. איך אנחנו קוראים בפרשת ציצית? דבר אל בני... מה זה דבר אל כל ישראל? מה המסר המיוחד של פרשת קדושים שחשוב להעביר אותו לכל ישראל יחד? אומר רש"י, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, באספת כל ישראל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. פרשת קדושים היא אמנם פרשה קצרה, מהקצרות בתורה, בדרך כלל קוראים אותה עם פרשת אחרי מות כי היא קצרה, אבל בקוצר שלה היא מביאה את המצוות הכי חשובות בתורה. אחת המצוות החשובות בתורה, אגב, אני רק יאמר, מה ההדגשה שזה היה לכל ישראל יחד? כי רש"י מבאר במקום אחר, של בדרך כלל משה היה מלמד את ישראל בקבוצות, בהקבצות, כמו שיש בכיתה, יש כמה הקבצות, משה היה מלמד את עם ישראל בהקבצות. הוא שמע מהשם מצווה חדשה. תפילין, סוכה, היה באוהל מועד, שמע מצווה חדשה. הוא דבר ראשון היה קורא לאהרון, מלמד אותו את המצווה הזאת לבד. אחר כך הוא היה קורא לבני אהרון, מלמד אותם פעם שנייה. אחר כך קורא ל-70 הזקנים, מלמד אותם פעם שלישית. אחר כך קורא לעם ישראל ומלמד הכל פעם רביעית. ושוב, כל אלה שלמדו קודם נשארו בפנים. שמעו הכל עוד פעם ועוד פעם 4 פעמים. מה היה הרעיון? זה היה הדרך להקליט את הדברים בלי מכשיר הקלטה. אם יש שאלה מה לעשות, אדם נרדם. מתחיל ויכוח מה משה אמר, נלך לזקנים, הם שמעו פעמיים. אם הזקנים לא ידעו, נשאל את בני אהרון, הם שמעו 3 פעמים. בני אהרון לא יודעים, נשאל את אהרון. כל פעם נלך לזה ששמע אחורה. אז זה היה הדרך להקליט את הדברים. אומר רש"י חוץ מפרשת קדושים. פרשת קדושים נאמרה לכתחילה לכל ישראל יחד, כדי להראות שמדובר פה במצווה, בפרשה מאוד מאוד חשובה, שמעבירה את רוב גופי תורה. יש פה באמת ציוויים מאוד חשובים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ובמרכז הפרשה, הציווי שעליו אנחנו מדברים, ואהבת לרעך כמוך. ויקרא י"ט י"ח במרכז הפרשה, ואהבת לרעך כמוך, מביא רש"י ואומר, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. אתה רוצה לדעת איך לקיים את מצוות ואהבת? איך אני אוהב את השכן? אני לא אוהב אותו. אפשר לצוות עליי לאהוב אותו? הוא הרגיז אותי, אני לא אוהב אותו. אומר רש"י, זה כלל גדול בתורה. מה זה כלל? זה כלל שיש לו פרטים. תקיים את המצווה דרך הפרטים שלה. גם אם אתה לא אוהב חבר, אתה לא צריך לנקום בו. אתה לא צריך לדבר עליו רכילות. אתה לא צריך לעמוד על דם רעך. אתה לא צריך לראות את הממון שלו מסתכל. תקיים את הכלל דרך הפרטים. אוקיי. הרבי באחת השיחות, וזה קשור למרכז השיעור שלנו, שאל, למה רש"י מביא את בעל האמרה? למה רש"י מדגיש, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה? למה רש"י מזכיר שרבי עקיבא אמר את האמרה הזאת? זה ניגוד, בדרך כלל רש"י לא אומר מי בעלי האמרות שלו. רש"י מצטט ציטטות מהמדרש, בלי להזכיר את החכמים שאמרו אותם. למה? כי רש"י אמר, הפירוש שלי מיועד למי שמתחיל ללמוד, לילד קטן. ילד קטן חשוב לו הרעיון ולא מי אמר את הרעיון. אז רש"י בדרך כלל מצטט את האמרות ישר לתוך הטקסט, כפירוש ישיר על הטקסט, בלי להזכיר שמות. אם הוא מזכיר שמות זה מסיבה מיוחדת. שואל הרבי, למה אמר רבי עקיבא? מה אכפת לי אם אמר את זה רבי עקיבא או רבי שמעון או רבי טרפון? זה כלל גדול בתורה וזה מספיק. מה ההדגשה אמר רבי עקיבא? אומר הרבי, רש"י כאן רוצה ללמד אותך את הפילוסופיה של אהבת ישראל. מה פתאום שאני אוהב אדם אחר? למה שאני אוהב יהודי אחר? אני אוהב את אשתי, אוהב את הילדים שלי, גם זה יותר מדי בימינו. יש אנשים שגם את זה לא עושים. מה פתאום שאני אוהב את כל עם ישראל, שאני אוהב את בני אדם? מה פתאום? אומר לך רש"י, אמר רבי עקיבא. ורבי עקיבא מסביר את הפילוסופיה של עם ישראל, לא, את הפילוסופיה של אהבת ישראל, במשנה במסכת אבות. אומר שם רבי עקיבא, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. עם ישראל כולו משפחה של בנים. יש בינינו חוטים סמויים שקושרים אחד את השני, בין אם נרצה, בין אם לא נרצה. לפני כמה שנים שחררו פה את גלעד שליט. כולנו ידענו שאנחנו עושים טעות, וכולנו תמכנו בזה. לא כולנו, רוב עם ישראל ידע שעושים טעות, ורוב עם ישראל שתמך בזה. לא ישכח את ראש הממשלה, את ביבי, בישיבה, שהממשלה מאשרת את עסקת שליט. איך ביבי התחיל? הוא אמר, יש בעם ישראל תכונה מוזרה, שלא קיימת בשום עם. אנחנו ערבים אחד לשני. לאמריקה יש שבועים באיראן, מישהו שמע שישחררו תמורתם, זה בכלל מעניין את האמריקאים אם שחררו אותם או לא שחררו אותם. לצרפת יש, בסוריה, אף אחד לא מתעניין בגורל השני. בעם ישראל יש תכונה מאוד מוזרה של ערבות הדדית. מה זה ערבות הדדית? אומר רבי עקיבא, כולנו בנים למקום. יש חוטים שקושרים אותנו אחד לשני, מחברים אותנו לעם אחד. במילא אומר רבי עקיבא, כשאתה אוהב יהודי אחר, אתה בסופו של דבר אוהב את המשפחה שלך, אתה אוהב את עצמך. מספרים על הרב של העיירה שהגיע לבית הכנסת בשמחת תורה. והוא רואה את הסנדלר, אדם הפשוט, רוקד עם הספר תורה, מזיע, מחבק את הספר, מנשק את הספר. הרב כנראה לא היה חסיד, ולא יכל לסבול את היהודי הפשוט הזה. אני כל היום יושב פה ולומד תורה, ואתה בא לי בשמחת תורה ורוקד עם הספר, למה מי אתה? אז הרב אומר לו לסנדלר הזה, תגיד לי, אתה כל השנה למדת כל כך הרבה תורה, שאתה כל כך שמח בשמחת גמרא של תורה, שסיימנו את התורה. הסנדלר הזה היה פיקח. אומר כבוד הרב, חתונה אצל אח שלי זה גם שמחה גדולה. זה אהבת ישראל. אהבת ישראל זה להרגיש שכל יהודי הוא אח שלי. כל יהודי שלא עלינו בבניין ממול שנפטר לו האבא, זה משהו קרה אצלי בנשמה. אנחנו בנים למקום, אנחנו יחד. אגב, אפילו הגויים יודעים את זה. לפני 100 שנה, היה סיפור נורא ברוסיה עם מנדל בייליס, עלילת בייליס. מצאו איזה נער נוצרי בפרוור ליד קייב, הרוג, שחוט בכל הגוף, סכינים בכל הגוף. המשטרה ידעה מי שחטה אותו. זו הייתה איזו אישה שעסקה בסחר שכל מיני דברים אסורים, והילד הזה ידע מה הם עשו. והיא פחדה שהוא ילשין עליה למשטרה, אז הם הרגו אותו. והמשטרה ידעה שהם הרגו אותו. אבל היה לה טוב להעליל עלילה על היהודים. כי רצו אז להעביר החלטה בדומה, לצמצם את תחום המושב של היהודים, שיהודים יוכלו לגור רק באזורים מסוימים. תפסו איזה בעל עובד במפעל באזור שם, במפעל לבנים, נדמה לי המנהל מפעל לבנים באזור בשם מנדל בייליס, העלילו עליו עלילה שהוא הרג את הילד. לך תעשה משהו עכשיו. והם הפכו את זה לא עלילה נגדו, זה לא בייליס רצח, זה היהודים רצחו. למה? כי זה ערב פסח, והם צריכים את הדם שלו למצות. לא להאמין, סיפור לפני לא כל כך הרבה שנים. צריכים את הדם שלו למצות של פסח, והקימו משפט ראווה כל רוסיה. 3 שנים התכוננו למשפט, ליבו את השנאה נגד היהודים, כדי להוציא מהמשפט הזה את ההחלטות שאלה רוצחים וצריך לצמצם אותם, לסגור אותם בגטאות. עכשיו, גדולי ישראל הבינו שזה חתיכת סיפור, שאם הם יצליחו, יהיו פה פוגרומים ופרעות שלא היו כדוגמתם. אז פשוט הרבי הרש"ב ועוד התגייסו להציל את בייליס. לקחו בשבילו עורך דין יהודי, פרקליט בשם גרוזנברג, נכון? גרוזנברג בתל אביב, שנפגש עם רחוב מזה. מה הפגישה של גרוזנברג ומזה? זה שם היה משפט. מזה היה הרב של מוסקבה. גרוזנברג היה עורך דין. הרב של מוסקבה מזה. וגרוזנברג היה עורך דין. אז גרוזנברג הביא את מזה כעד ראשי מטעם ההגנה. עד ראשי שיסביר שמה פתאום יהודים לאכול דם, יהודים דם בביצים לא אוכלים. לא אוכלים דם של בעלי חיים, משרים את הבשר שעה במלח בשבילו לאכול את הדם, אז אנחנו נאכל דם של אדם, מאיפה הטירופים האלה? הם, התביעה גם התכוננה טוב, הביאו איזה כומר שהוא העיד, שהוא יודע שיהודים אוכלים דם וזה. יום אחד הם הפילו על גרוזנברג תיק. הכומר הזה מעלה שאלה שגרוזנברג נהיה חיוור וביקש לעצור את הדיון. הוא הביא ציטוט ממדרש, שבמדרש כתוב כך, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, אומר המדרש, מה זה אדם כי יקריב מכם? אתם קרואים אדם, ואין אחרים קרואים אדם. שיהודים הם נקראים בני אדם, והאחרים, הגויים, לא נקראים בני אדם. אופה, זה הכל מובן. אנחנו לא נחשבים בשבילכם בני אדם, אפשר לרצוח אותנו, לשים אותנו במצות. גרוזנברג לא ידע מה להגיד. הוא ביקש כמה ימים לבדוק, אמר, אני לא מכיר, אני רוצה לבדוק את זה. והלכו התייעצו עם רבנים מה לענות להם. ואחד הרבנים נתן להם עצה, ומה זה חזר ואמר להם רעיון. הוא אמר, אני אסביר לכם מה כתוב בגמרא כאן. לבני אדם יש כמה שמות. איש, אנוש, גבר, ואדם. מה ההבדל בין כל השמות לשם אדם? כל השמות, יש את השם ביחיד ויש את השם ברבים. איש, אנשים, גבר, גברים. אדם זה השם היחיד שהוא גם ביחיד וגם ברבים. אומר, עם ישראל הם היחיד שאצלם הרבים הם כמו יחיד, כולם יחד. הוא אומר, הנה תראו, יהודי אחד רצח. מה אתם אומרים? כל היהודים רצחו. אתם יודעים שעם ישראל זה דבר אחד, אין כל יהודי עולם כשלעצמו, זה רק יש אצל הגויים. עם ישראל, אדם ואדמים אצלהם אחד. אומר על זה המדרש, רק אצל עם ישראל יש דבר כזה, שהיחיד ייקרא בלשון רבים, והרבים ייקראו בלשון יחיד, שכולם יהיו דבר אחד ממש. רק אצל עם ישראל יש דבר כזה. אומר לך רש"י, אמר רבי עקיבא, אתה רוצה לדעת איך לקיים את אהבת ישראל? תתבונן במאמר של רבי עקיבא בפרקי אבות, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא, כולנו משפחה אחת, יש בינינו חוטים שקושרים אחד את השני. במילא אתה לא אוהב אדם זר, אתה אוהב את עצמך, כשאתה הולך לנחם אבל, כשאתה הולך לחתונה של מישהו, סוף סוף זה מישהו שנוגע לך, זה מישהו שמגרד לך בלב, אז במילא יותר קל לקיים את המצווה הזאת. אז שוב, אז מה אמרנו? תראו מה זה. רבי עקיבא היה בעצמו אדם טוב, רבי עקיבא אמר זה כלל גדול בתורה, ורבי עקיבא גם נתן את הפילוסופיה של אהבת ישראל, שכולנו בנים למקום. ודווקא התלמידים של רבי עקיבא הזה, מכל תלמידי החכמים במהלך ההיסטוריה, הם אלה שלא נוהגים כבוד זה בזה. איך ייתכן? איך מרב כזה גדול יצמחו תלמידים כאלה בעייתי?
מה עם בייליס?
מה זה? בייליס זוכה, בייליס שוחרר.
כן.
מה זה? כן, לא, בייליס שוחרר, ברוך השם.
כמה שנים זה?
110 שנים, משהו כזה. טוב, אז מה העניין פה? אני רק רוצה לסיים את הפרק של השאלה בעוד ציטוט אחד מדהים מהגמרא. הגמרא אומרת שרבי עקיבא לא רק שהאמין באהבת ישראל, לא רק שהיה בעצמו אדם טוב, כל דרשה שלו בהיסטוריה היא דרשה בשבחם של ישראל. כל דרשה שהוא דרש בהיסטוריה תמיד הייתה לימוד זכות על עם ישראל. עד כדי כך שפעם אחת ויחידה הוא דרש דרשה בגנותם של ישראל. מיד אומרת הגמרא, רבי עקיבא שב קי לחסידותי. רבי עקיבא עזב את החסידות שלו. כי הוא היה אדם חסיד. הוא היה אדם שהקרין אהבה. אדם שלימד אהבה, שלימד את התלמידים שלו להיות אכפתים אחד לשני, ודווקא אצלו קורית התקלה בישיבה, מה העניין? לפני זה אני רוצה לדבר דווקא כמה מילים על השאלה הצדדית ששאלנו. למה דווקא בין פסח לשבועות? למה במילא? ולמה כל כך מהר? מה קרה פתאום? זו שאלה שהטרידה את כל המפרשים לדורותיהם. איך פתאום מתים 24,000 איש? תוך כמה שבועות, בכל הארץ, לא איזה מגיפה בפנימיה. מה פה העניין? יש איגרת של רב שריר הגאון, והוא הולך במהלך אחר בכלל, שונה מאוד מהגמרא, והרבי באחת מטיל ספק אם הדברים באמת נכתבו והם אמיתיים, אבל חשוב להזכיר אותם כי הם מפורסמים. רב שריר הגאון אמר שלדעתו הם מתו במרד של בר כוכבא. מה היה? הרי רבי עקיבא היה האיש שתמך בבר כוכבא. רבי עקיבא אמר שבר כוכבא הוא המשיח, זה היה 70 שנה אחרי החורבן. רבי עקיבא אמר שהוא האיש שיגאל את עם ישראל ויבנה שוב את בית המקדש. ובר כוכבא הלך למרד, בצבא הרומאי הגדול הלך למרד. והם השיבו לו, הם ריסקו אותו ואת הצבא שלו, הרגו מיליונים בביתר. אומר רב שריר הגאון, מה שקרה שרבי עקיבא תמך בבר כוכבא, אז התלמידים שלו הלכו להיות הראשונים בצבא של בר כוכבא, להגן על ארץ ישראל, לפרוץ המרד, וכולם מתו. איך כולם מתו תוך כמה שבועות, הוא אומר, במלחמה. אין דרך אחרת להסביר איך פתאום כל כך הרבה אנשים מתים בתקופה כל כך קצרה. אבל כמו שאמרתי, הרבי מאיר אומר שזה הפך השס, הוא אומר, לא יודע מאיפה הדברים האלה באו, כי כמו שקראנו בגמרא, הם מתו באסקר, הם מתו במחלה שקשורה בגרון. לכן המהרש"א הולך בדרך אחרת, הוא אומר לא. הוא אומר, למה הם מתו במחלה שקשורה בגרון? כי הם היו מדברים לשון הרע אחד על השני. הם, כל אחד היה מרחל על השני, שפיצים כאלה בישיבה, אני עוד רגע אשלך, כל אחד היה אומר זה ככה, זה ככה, צוחקים אחד מהשני, דיברו לשון הרע, אז הקדוש ברוך הוא העניש אותם בפה, העניש אותם באותה מחלה שקשורה בגרון. הוא אומר, ולכן זה קרה בין פסח לשבועות, תשאלנו, מה פתאום בתקופה היפה הזאת, מה פתאום עכשיו? אז הוא אומר, כי פסח ושבועות, הימי האביב, זה הימים הכי בריאים בשנה. ככה הגמרא אומרת שהימי האביב, לא קר מדי, לא חם מדי, זה הימים הכי בריאים בשנה. הקדוש ברוך הוא הרג אותם בימים הכי בריאים בשנה, שיהיה ברור שהם מתו בגלל עונש ולא בגלל מחלת חורף. שלא יגידו הם מתו כי הם נדבקו באיזה חיידק בישיבה. זה ימים בריאים, ימים שכולם בהם רגועים ושלבים, ורק הם מתו כעונש. נקרא את המרשה הזה במובע מספר 3. אז רב שריר הגאון כתב, והיה השמד במלחמה על התלמידים של רבי עקיבא. חידושי אגדות מהרשה ביבמות סמך ב' אומר, מתו במיטת אסקרה, דאפשר דכל אחד דיבר לשון הרע והיה מספר בגנות חברו וסימן למיטת אסקרה הוא לשון הרע, שהוא בגרון, ומתו בין פסח לעצרת, להורות שמתו בהשגחה עליונה, כי הוא זמן ממוצע שקרוב לבריאות ורפואה, אז הקדוש ברוך הוא לקח אותם דווקא בימים הכי יפים בשנה, להראות שהם מתו כקפידה על ההתנהגות שלהם, ולא מצד מחלות רפואיות טבעיות. הרבי פעם באחת השיחות אמר רעיון מקורי מאוד ומבריק, למה הגיע להם למות? ולמה בתקופה כל כך קצרה? בסך הכל לא נהגו כבוד זה בזה. נו בסדר, לא נעים, אבל לא על זה מתים. מתים על עבירות חמורות, לא נהגו כבוד זה בזה, לא מגיע למות על זה. רבי אמר, רעיון מאוד מאוד יפה, מאוד מקורי. יש לנו עוד מאמר מאוד דומה למאמר בגמרא הזה. במקום אחר, הגמרא זה תלמוד ירושלמי, שמספר על עוד אסון דומה מאוד שקרה בהיסטוריה של עם ישראל. אצל רבי יהודה הנשיא, כך מספר הירושלמי, כבר שנים אחרי רבי עקיבא, רבי יהודה הנשיא, זה גם היה אדם גדול מאוד, היו לו הרבה הרבה תלמידים בכל הארץ. מספר את הגמרא שפעם התלמידים שלו התכנסו ב-24 קרונות. 24,000, 24 קרונות. וכולם דיברו על המראה הזה, שרבי יהודה הנשיא מצליח להקים 24 קרונות עם תלמידים, והם הגיעו לבקר בלוד. והגמרא אומרת שכולם מתו בפרק אחד, למה? משום העין הרע. היות שכולם דיברו עליהם, על ההצלחה של רבי יהודה הנשיא, וכמה הם מרשימים וכמה הם זה, הם מתו בעין הרע. אומר הרבי, אולי אפשר להגיד גם לגבי תלמידי רבי עקיבא.
24,000 אחרים?
זה לא היה 24,000 תלמידים, זה היה 24 קרונות מלאות תלמידים אחרים, כמה שנים אחר כך. אומר הרבי, אפשר להגיד אותו דבר לגבי תלמידי רבי עקיבא, שכנראה המספר 24, פה 24,000 תלמידים, פה 24 קרונות, הוא מספר מאוד מרשים. וזה גורם שאנשים ידברו. והיות שאנשים מדברים, זה גורם לעין הרע ולכן הם מתו. יודעים, יש אבות שנזרים מאוד שהילדים לא ישבו יחד. שלא תישב כל המשפחה יחד סביב אותו שולחן. כל מיני עניינים סביב לשון הרע, נזרים. כולנו נזרים בלשון הרע. למשל, מקובל בבית הכנסת, כשמעלים את האבא לתורה, לא לעלות אחריו את הבן. לא לעלות שני אחים רצוף. גם אם יש שבת חתן, וצריכים להעלות את כל המשפחה, עושים הפסק בין האנשים. למה? שלא יעין הרע, שלא יעמדו יותר מדי אנשים ביחד, ואנשים ידברו. יגידו, תראה איזה אנשים יפים, תראה איזה משפחה יפה הקים, נזרים מעין הרע, זה מקובל. אומר הרבי, 24 אלף תלמידים, זה מזכיר את ה-24 הקרונות. היה כזה מקבץ גדול של תלמידים, כולם דיברו על ההצלחה של רבי עקיבא, וזה הטיל בהם עין הרע. היי כתוב בגמרא שהמתו כי הם לא נהגו כבוד, אז יש פה רעיון מאוד יפה. מה זה עין הרע? איך עין הרע עובד בכלל? אנשים פוחדים מעין הרע, למה? שהוא לא ידבר על הילד שלי, על הילדה שלי, שהם יפים, זה יגרום עין הרע. איך זה עובד? למה אתה יכול להזיק לי? למה מי אתה? אז תדבר עליי. או שמגיע לי עונש, או שלא מגיע לי עונש. איך אתה יכול להזיק לי? כתוב בספרים דבר מאוד יפה. מה שעין הרע גורם, שיפתחו את הספרים שלי למעלה. אם מדברים על מישהו עין הרע, אומרים, למה הוא זכה בלוטו? למה הילדים שלו כאלה יפים? לא מגיע לו, למה איזה דברים טובים הוא עושה? הדברים של האנשים עולים למעלה ופותחים את הספרים שלו. בודקים לראות האם הוא באמת ראוי לכל הטוב הזה. וכשבודקים את האדם למעלה, הרבה הבדיקה, אתם יודעים, כמו מס הכנסה, תמיד יש מה למצוא. הבדיקה לא הולכת כמו שצריך, אז הולכים ומוצאים כל מיני חטאים שהוא עשה ומאנישים אותו. אז על מה מאנישים אותו? על החטאים שהוא עשה. רק העין הרע גורם שיפתחו את הספרים שלו. ככה בן אדם רוצה שלא ידברו עליו בשמיים. היה פעם זקן, בן 95, ששאלו אותו פעם בראש השנה, מה התפילה שלך? הוא אמר שהקדוש ברוך הוא ימשיך לשכוח ממני. אז התפילה שלנו שלא ידברו עלינו יותר מדי בשמיים, שלא יבדקו אותנו. מה שקורה עם העין הרע, שמדברים עלינו, מדברים עלינו, אז המלאכים פותחים את הספרים, לבדוק אם מגיע לנו כל הטוב הזה. כשבודקים אותנו, יש מה למצוא. אני רק מחבר את זה לעניין הזה, זה מה שקרה לתלמידי רבי עקיבא. הם מתו כי הם לא נהגו קבע, פתאום בכלל פתחו את התיקים שלהם. זה קרה בגלל העין הרע. היות שהם כל כך הצליחו, כל כך התפשטו, כל כך התפרסמו, באו אנשים ואמרו, רגע, למה מגיע לרבי עקיבא כל כך להצליח? מה התלמידים שלו כל כך גדולים? פתחו את הספרים שלהם בשמיים, וראו שהם לא נוהגים כבוד זה בזה, שזה לא בדיוק מה שמדברים, ולכן הם מתו. והרבי מוסיף, לכן זה קרה בין פסח לשבועות, כי הימים האלה זה ימים של דין. כתוב בספרי הארי, למה נזרים מתספורת בימים האלה? וחב"ד נזרים עד ערב שבועות. כתוב שהימים האלה באופן מסורתי זה ימים של דין, ימים של קפידה בשמיים, במילא החיבור של העין הרע. אם החטא שלהם שלא נהגו כבוד זה בזה, אם הימים של הדין, כל הקומבינציה הזאת יחד גרמה שיקפידו עליהם ביותר, ובמילא הם מתו. אז נסכם. הם מתו כי הם לא נהגו כבוד זה בזה, כמו שאמרנו, ונדבר על זה עכשיו, אבל על זה לבד לא מתים. מה שקרה שדיברו עליהם, הם הצליחו מדי, הם התפשטו מדי, הפכו להיות 24 אלף תלמידים, כל עם ישראל דיבר עליהם. זה גרם שיפתחו את הספרים, שפתחו, מצאו שהם לא נהגים כבוד זה בזה, וביחד עם ימי דין של ראש השנה ושל פסח ושבועות, אז כל הדבר הזה יחד, הסלט הזה יחד, גרם שיקפידו עליהם שבעתיים. אני אקרא במהירות בליקוטי שיחות חלק למד ב', מובא מספר 3 קטע אחרון, ליקוטי שיחות חלק למד ב', עמוד 151. בירושלמי הוא אומר, הובא אותו לשון, שכולם מתו בפרק אחד לגבי התלמידים של רבי יהודה הנשיא, כמה עשרות שנים אחר כך, גם כתוב שהם מתו בפרק אחד. ומכך נלמד בענייננו, שסיבת מיטת תלמידי רבי עקיבא בפרק אחד, הייתה מפני שהגיע מספרם לכבדלת אלף. שהוא מספר גדול ביותר, כמו בסיפור הנ"ל בירושלמי, שהיו כבדלת קרונות. וזה גרם שתיכנס בהם עין הרע. הם הגיעו ל-24 אלף תלמידים, נהיו מאוד מפורסמים, כולם דיברו עליהם. זה גרם שתיכנס עין ברע. ואז פתחו להם את הספרים, וראו שלא מגיע להם ההצלחה הזאת, כי הם לא נהגים כבוד זה בזה, וזה הרג אותם. ואין זה סתירה למובא בבבלי, שמתו מפני שלא נהגו כבוד, וזה וזה גרם. היות שנכנסה בהם העין הרע, לכן נענשו על חטא קל שלא נהגו כבוד, ולהוסיף מהמובא בכתבי הארי, כי בין פסח לעצרת הם ימי דין. אז אנחנו שואלים מה העניין פה. איך דווקא אצל תלמידי רבי עקיבא, קורה עניין כזה שלא נהגו כבוד, אז אנחנו רוצים לדבר על מריבה מסוג אחר, ופתרונות שקשורים כל אחד לבית שלו ולחיים שלו ולמשפחה שלו. אוקיי, משל יהודי, נתחיל עם משל מספרי מוסר, אמנם לא משל חסידי, אבל מותר גם לומר משל מספרי מוסר. מספרים על דייגים שיצאו פעם לים ביום שישי לדוג דגים. הלך להם יום יפה, והם מרימים מהים דג 6-7 קילו, משהו גדול שמוכרים אותו בהרבה כסף. הם שמחים. תכננים כמה הם ירוויחו עליו, והדג שוכב מפרפר ברשת. אומר וידוי, ריבונו של עולם, מה עשיתי? מה חטאתי? יודע מה יהיה פה עוד רגע. פתאום הוא שומע את אחד הדייגים, אומר לחבר, תגיד לי, מה נעשה עם הדג הזה? מי יקנה את השמונה קילו הזה? מי ישלם לנו על זה? השני אומר, ניתן אותו לפריץ. הפריץ אוהב דגים. הדג שומע את זה נרגע. הפריץ אוהב דגים? הוא ישמור עליי. בסדר. הם הולכים את כל הדרך לבית הפריץ, דופקים אצלו בדלת. האישה פותחת את הדלת בחיוך גדול. טוב, ידעתם לאן לבוא, בעלי כל כך אוהב דגים, תודה שהבאתם. עכשיו כבר הדג נרגע לגמרי. הגעתי למקום שאוהבים דגים, זה נהדר. לוקחים אותו למטבח, משכיבים אותו על השיש, לוקחים את הסכין הגדול לפתוח לו את הבטן, ואז בנשימות האחרונות שלו הוא צועק, שקרנים, אתם לא אוהבים דגים, אתם אוהבים את עצמכם. אהבה זה תכונה נהדרת. היא גורמת לדיבוק בין חברים, היא גורמת לנתינה, היא גורמת לשמחה, היא גורמת להרבה מאוד דברים. אבל לאהבה יש בעיה. אהבה גוררת שתלטנות. הטבע של אהבה הוא שאני רוצה שהשני יהיה כמוני. אם אני מאוד מאוד אוהב מישהו, אז חשוב לי שהוא יחיה את החיים כמו שאני חושב אותם. שהוא יעבוד במה שאני חושב שחשוב. שהוא יאמין במה שאני מאמין. שמרכז החיים שלו יהיה מה שמרכז החיים שלי. וזה מה שקרה אצל תלמידי רבי עקיבא. בוא נשים לב מה הגמרא אומרת. הגמרא לא אומרת שהם לא אהבו אחד את השני. הגמרא אומרת שהם לא נהגו כבוד אחד בשני. בין אהבה לכבוד יש עולם שלם. הם מאוד, רגע, הם מאוד מאוד אהבו אחד את השני, ובגלל זה הם רבו. כי כשאני מאוד אוהב אותך, אני רוצה שתחשוב כמוני. אני רוצה שמה שחשוב אצלי, למשל, אם אחד מהתלמידים של רבי עקיבא הבין שהדבר הכי חשוב זה ללמוד תורה. כל היום וכל הלילה, כמו הרבי, רבי עקיבא עזב את הבית 24 שנים. אין אישה, אין ילדים, אין פרנסה, יושב ולומד תורה כל היום, תורתו אומנותו. אז יבוא אחד מהתלמידים של רבי עקיבא ויגיד, תראה, תורה זה הכי חשוב. צריך ללמוד תורה יום ולילה, לא פרנסה, לא אישה ולא ילדים. יבוא תלמיד אחר ויגיד, מה פתאום? צריך חצי יום לעבוד, תורה עם דרך ארץ, צריך חצי יום לשבת בחנות. התלמיד הראשון, שכל כולו תורה ותורה זה העיקר אצלו, מה יגרו? יתחיל לרדת על השני. איך אתה עושה דבר כזה? אתה מחלל את הרבי, אתה מחלל את התורה. למה הוא יורד עליו? כי הוא אוהב אותו. כי אכפת לו ממנו, כי הוא רוצה שיהיה כמוהו. אז לא היה פה חוסר אהבה, היה פה חוסר כבוד. נוסיף לזה יותר מזה, הרבי מדגדג דיוק נפלא. ויכוח על הדרך שגרם לחוסר כבוד, הרבי מוסיף דגדוג עצום. שני דברים יחד שגרמו לפיצוץ שם. א', אהבה גדולה, אכפתיות, אנשים שחיים יחד אחד בתוך השני, ויותר מזה, קנאות. רבי עקיבא היה אדם של אין פשרות. אדם שהולך עם האמת שלו עד הסוף. אדם של תשוקות, של מסירות נפש, של ללכת עם האמת עד הסוף. הגמרא מספרת סיפור מחריד על המוות של האיש הגדול הזה. האיש שבמקום אחר, משה רבינו אומר, הוא יותר ראוי ממני לקבל את התורה. הגמרא אומרת שבאו הרומאים ותפסו אותו בין אושה לשפרעם, תפסו אותו וסרקו את בשרו במסריקות של ברזל. חתכו את הגוף שלו בסכינים. ומה שעומד רבי עקיבא עוצם את העיניים ואומר שמה ישראל? הגוף שלו חתוך. והוא אומר שמה ישראל? עמדו התלמידים וצעקו, רבי, עד כאן? אתה עכשיו אומר, מאיפה יש לך את הכוח עכשיו לקבל מלכות שמיים שהכל מתרסק לנו בפנים? אומרים רבי עקיבא, אני לא מבין אתכם. כל החיים אמרתי בכל נפשך, אפילו נוטלת נפשך, התפללתי שאזכה למות על קידוש השם. התפללתי שאזכה לקחת את כל התורה שלי ולהראות עד כמה היא אמיתית. עד כמה אני מוכן ללכת איתה עד הסוף. ועכשיו שנותנים לי את ההזדמנות הזאת, אני לא אשמח. אני לא אגיד, לא ילך בשמחה למוות ויגיד, הנה אני מראה לכולם שהתורה שלי יותר חזקה מכל דבר. אז זה מה שרבי עקיבא לימד את התלמידים שלו. לא רק ללמוד. ללכת עם האמת שלך עד הסוף. עד מסירות נפש. כשמחברים אהבה עם קנאות, זה גורם לפיצוץ. כשמחברים אכפתיות גדולה, עם אמונה אדירה בדרך שלך, עם אמונה שאין דרך אחרת, שמי שלא חושב כמוני טועה, זה גורם לפיצוץ גדול. אז מה הפתרון? יש פתרון מאוד פשוט שכל אחד מאיתנו צריך לזכור אותו בבית שלו. לזכור שאין אמת אחת. אין אמת מוחלטת. אין דבר כזה. היסוד הכי גדול בתורה הוא אילו ואילו דברי אלוקים חיים. כל דבר שאדם אומר, שיש ויכוח בין בני זוג, כל דבר שמישהו אומר, יש בו היגיון. יש בו איזשהו טעם. נכון, לא הכל מתקבל להלכה, אי אפשר, אבל צריך לתת כבוד. צריך להקשיב לעמדה של השני. גם אם לא נקבל אותה, גם אם נגיד היא לא מתאימה לי. דעת בית שמאי לא התקבלה. הם היו מאוד מחמירים, מאוד רושים שלמות, זה לא התקבל בסופו של דבר. ההלכה נקבעה כבית הלל. אז מה? בית שמאי אמרו שטויות? בית שמאי אמרו דברים שהם לא נכונים? לכן צריך לא לנהוג כבוד אחד בשני? צריך לעשות דה-לגיטימציה? להגיד השני משוגע, השני כופר, השני חולה נפש? כל הדברים האלה הם טעות. מה שהם היו צריכים לעשות זה להגיד, אנחנו חלוקים בינינו ונשארים חברים, וממשיכים להתחתן, לא קרה שום דבר. הדבר הזה שהמחלוקת בין הדעות הפכה להיות למחלוקת אישית, זאת הייתה הטעות הגדולה של תלמידי רבי עקיבא. וזה המסר שאנחנו צריכים לזכור מאותם ימים. מותר לריב, מותר להתווכח, אבל צריך לנהוג כבוד. צריך לזכור שלדעה של השני יש מקום, יש לה עמדה, גם אם אני לא מסכים כמוה וגם אם ההלכה לא תיקבע כמותה. אבל צריך להקשיב לו, צריך לתת לו מקום, צריך לתת לו... יש דבר מאוד יפה, הגמרא אומרת, מספרת בחולין, ששאלו רב הלכה על איזשהו עצם של עוף הלכה. והוא אמר שהעוף הזה טרף. אמרו לו, במקום אחר מכשירים את העוף הזה. אותה שאלה מכשירים. אז הוא ענה תשובה מאוד מאוד יפה. הוא אמר, נהרה נהרה ופשטי. נהר נהר וזרימתו. יש נהר שהמים שלו רועשים וגועשים. יש נהר רגוע שהמים שלו שקטים. נו, יש בעיה? זה הטבע של הנהר הזה, זה הטבע של הנהר ההוא. אני מכשיר כי הטבע שלי כזה, הוא מטריף כי הטבע שלו כזה. כשיש מחלוקת בין חכמים, מחלוקת בין אנשים, זה מחלוקת שנובעת מאופי, נובעת מגישות. זה חושב ככה, זה חושב ככה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. להכל יש טעם, להכל יש מקום, להכל צריך לתת כבוד. נכון, הלכה תיקבע כדעה אחת. אבל גם אם ההלכה תיקבע כדעה אחת, זה לא אומר שהדעה השנייה היא לא ראויה להישמע. זה לא אומר שהדעה השנייה אין לה מקום. זה לא אומר שהדעה השנייה היא לחלוטין לא רלוונטית. וזאת הייתה הטעות שלהם. מותר לחשוב אחרת, מותר להתווכח, מותר גם לקבוע הלכה. אבל צריך לדעת שלכל דעה יש מקום, גם כשבני זוג מתווכחים ביניהם ולא מצליחים להסכים. אם האישה אומרת משהו הפוך ממך, כנראה משהו מפריע לה, כנראה משהו מציק לה. תקשיב, גם אם בסוף לא תכריע כמו שהיא רוצה, או היא לא תכריע כמו שאתה רוצה, כנראה זה מה שיהיה בסוף. פעם מישהו אמר לי, מה נותן הוותק בנישואין? ככל שחיים יותר שנים יחד, מה זה נותן הוותק? המהירות שבה הבעל מוותר. זה בדרך כלל מה שקורה. אבל גם אם בסוף תוותר או היא תוותר, זה בכלל לא משנה. צריך להבין, צריך להבין שלכל דעה יש מקום. כשמישהו אומר משהו, תקשיב לו, הוא מנסה לומר משהו, הוא מנסה להציג איזה דעה יותר מזה. וחז"ל מאוד מאוד האמינו בוויכוח.
אבל התורה נתנה לנו את התורה לפתור קונפליקטים.
אבל איך פותרים? פותרים על ידי רוב. אבל על ידי הקשבה, זה הכל. קודם כל צריך להקשיב. התורה מאוד מאוד מאמינה בנושא של ויכוח. כל התלמוד, רוב התלמוד תכלס, מה ההבדל בין הבבלי לירושלמי? למה הירושלמי הוא 6 כרכים דקים והבבלי הוא 20 כרכים? אותם מסכתות. כי בבבלי יש גם את הוויכוח. בירושלמי כתבו רק את ההלכות, רק את הסוף, רק את המייסה. בבבלי מביאים את כל הוויכוחים. למה? כי ויכוח מלבן את הסוגיה. ויכוח מאפשר לנו להגיע לעומק הדבר, להגיע לעומק ההבנה. הוויכוח הוא חלק בלתי נפרד מהדיון, וחז"ל לא התביישו בו, זה מרכז העניין של חז"ל. אם יש לשני דעה שונה, אז טוב מאוד, אפשר לנו להתווכח ולהגיע לעומק העניין. לא צריך להיבהל מוויכוח, לא צריך לפסול אותו בגלל הוויכוח. יש במציע פידה לסיפור כל כך יפה, סיפרתי אותו פעם, על רבי יוחנן. סיפור המפורסם, איך שרבי יוחנן, האיש היפה הזה והמרשים הזה, רחץ בנהר והגיע מולו ריש לקיש, הבריון של ירושלים. ריש לקיש הבריון הזה רואה את רבי יוחנן בנהר, ובנהר ראו כמה שרבי יוחנן יפה. אז הוא אומר לרבי, יוחנן, וואלה, אתה מתבזבז בישיבה. יופייך לנשים, היית יכול לעשות חיים טובים בחוץ. אומר לו רבי יוחנן, גם אתה מתבזבז בחוץ. תבוא אלינו לישיבה, את כל ההתמדה שלך, את כל הנשיכות, הוא היה גזלן, את כל הנחישות שלך, תביא לישיבה ללימוד תורה, אני מסדר לך את אחותי. אתה תתחתן עם האחות שלי, כן? הוא רמז לו, אם אני יפה, בטח אחותי פי כמה יפה ממני. לא תפסיד שום דבר, תבוא לישיבה ויהיה בסדר. ריש לקיש נכנס, הופך להיות רבי שמעון בן לקיש, מתחתן עם אחותו, נהיה גיסו של רבי יוחנן. בפועל, רבי יוחנן פעם פגע בו, וריש לקיש מת מצער. למחרת, רבי יוחנן מגיע לישיבה, מדוכא, לא לומד, ולאט לאט פשוט דעתו נטרפה עליו. השתגע. חשבו החכמים, מה הוא כל כך מצטער? כי חסרה לו החברותה? ריש לקיש, תסדר לו חברותה אחרת. הביאו תלמיד חכם אחר, רבי אליעזר בן פדת, שכל דבר שרבי יוחנן היה אומר, היה מביא לו ראיות מכל התורה, שמה שהוא אומר נכון. השתיק אותו רבי יוחנן ואמר לו, טיפש, אני מחפש ראיות, אני מחפש בר פלוגתא. על כל דבר שהייתי אומר, ריש לקיש היה שואל 24 קושיות. את זה אני מחפש. אני מחפש את הוויכוח, את מי שאפשר להגיע לעומקה של הלכה. לעומקו של דיון אפשר רק דרך הוויכוח. רק דרך ההנגדה, רק דרך האש. חז"ל לא התביישו בוויכוח. וזו הייתה הטעות של תלמידי רבי עקיבא. הם חשבו שמה שאני מאמין, גם השני חייב להאמין. מה שאני חושב, גם השני. לא נכון, נערה, נערה ופשטי. יש את האמת שלך, יש את האמת שלו, וגם אם בסוף תתקיים רק אמת אחת, לא קרה שום דבר. תן כבוד לאמת השנייה. אז בואו נקרא איך הרבי אומר, המריבה של תלמידי רבי עקיבא לא הייתה מחוסר אהבה, הייתה מחוסר כבוד. עודף אהבה שהביאה לחוסר כבוד. לפעמים דווקא עודף אכפתיות גורמת לשתלטנות, לאהבה חונקת. שאני לא יאפשר לשני את המרחב שהוא זקוק לו, לא יאפשר לו את הבחירה שהוא זקוק לו. כמה הורים מתערבים לילדים בחיים? הוא כבר גדול, הוא צריך לנהל עצמו את החיים. זה לא היה לתלמידי רבי עקיבא. ההבנה הזאת שאם אני אומר משהו, זה מייצג רק אותי. זה עוד לא מייצג את כולם, לא כולם חייבים להסכים. מובן מספר 4, אומר הרבי בליקוטי שיחות חלק כ"ב, עמוד 139, לכל אחד מהתלמידים היה את הדרך בה הבין את תורת רבו, ועל פיה עבד את השם. אצל האחד היה עיקר אהבת השם, אצל השני יראת השם. אחד היה מאוד מאוד מתפלל בשמחה, רוקד. השני היה דווקא טיפוס ליטווה כזה, מחמיר, מדקדק, הולך תמיד עם פנים רציניות. ומכיוון שהיו תלמידי רבי עקיבא שעבדו בעניין של ואהבת לרעך כמוך, השתדלו להשפיע על חבריהם שגם הם יעבדו השם בדרך זו. וכאשר החברים לא קיבלו את דעתם, לא נהגו כבוד זה בזה. אם אני מאוד אכפתי, אני לא יכול לקבל דעה שונה, אנחנו נקבל דעה הפוכה. עוד זאת, רבי עקיבא חי כל ימיו בתשוקה בעניין המסירות נפש. כפי שאמר לתלמידיו, כל ימי הייתי מצטער, מתי אמסור את נפשי, מתי אבוא לידי ואקיימנו. תלמידי רבי עקיבא קיבלו ממנו את אותה התשוקה, וכל עניין בעבודת השם היה אצלם במסירות נפש, שחדר את כל מציאותם ולא היה אצלם מקום לעניין אחר. כשאתה מחבר אהבה עם קנאות, אהבה עם החלטיות, זה גורם שאי אפשר לעמוד בקרבתך. זה אומר שאו שכולם יחשבו כמוך, או שתחיה לבד. וזה מה שקרה להם. הם לא הבינו שאמת זה דבר חשוב מאוד, אבל אמת היא לא מוחלטת. יש אמת יחסית. יש דבר מושג כזה, בית שמאי לא נקבעו להלכה, הדברים שלהם הם אמת לאמיתה, הם רק לא נקבעו להלכה, צריך לתת להם את הכבוד שלהם. מה זה אומר בתכלס? מה אפשר לקחת מזה הביתה, לחיים, כל אחד, לחברים שלו, לחיים האישיים שלו? אני רוצה לומר שני דברים. א', בנוגע לדעות. פשוט טיפ חשוב שכל אחד יכול ליישם אותו, הלוואי שגם אני אשם אותו. הגמרא אומרת, בהמשך ביבמות, שההלכה נקבעה תמיד, ברוב הפעמים, כבית הלל. למה ההלכה נקבעה כבית הלל ולא כבית שמאי? אומרת הגמרא דבר מדהים, אגב, גם יש פה אנשי מכירות, זה גם עוזר לאנשי מכירות הטיפ הזה. הגמרא אומרת כי בית הלל נוחים ועלובים היו, ולא עוד, אלא שהיו מקדימים דבריהם, סליחה, דברי בית שמאי לדבריהם. בית הלל א' היו מקשיבים. בניגוד לבית שמאי, שהיו טיפוסים חמים, קיצוניים, קיצורי רוח, שתמיד האמת הייתה איתם, בית הלל היו טיפוסים שמקשיבים. כשבית שמאי דיברו, הם הקשיבו להם עד הסוף. יותר מזה, לא רק שהם הקשיבו עד הסוף, כשהם היו אומרים את דעתם, הם היו חוזרים קודם על דברי בית שמאי. הם היו אומרים ככה. החבר'ה של בית שמאי אמרו שהדין צריך להיות כך וכך, וטעמם עמם, כי כך וכך. ואז אמרו בית הלל, ובכל זאת אנחנו חושבים אחרת מפני הטעמים האחרים. אם אני מקשיב לך, אם אני מסוגל לחזור על הדברים שלך, ועדיין להגיד אחרת, אז כנראה שיש טעם. כנראה שההלכה צריכה להיות כמוני, כי שקלתי את הדברים שלך, ובכל זאת חלקתי אחרת. אז חשבתי, בניגוד לדעה השנייה, שלא שמע את השני בכלל ולא קיימה דיון. אז זה הטיפ הראשון. לתקן את החטא של תלמידי רבי עקיבא זה לתת כבוד. מה זה לתת כבוד? זה להקשיב. הדבר הראשון, בן אדם מדבר, תן לו לסיים את המשפט. אולי הוא מדבר דברי טעם, הרי רוצה לומר משהו. תן לו לסיים את מה שהוא אומר, ואחרי זה תענה לו. יותר מזה, תצטט את הדברים שלו, תגיד, אתה אומר כך וכך. יש צדק מסוים בדברים שלך, הנה אתה טוען אותו, ובכל זאת, אני חושב אחרת. אגב, אומרים את זה גם היום לסוכני מחירות. תחזור על מה שהבן אדם אמר, תראה לו שהקשבת לו, תראה לו שהיית פה. בית הלל נתנו כבוד אחד לשני, באיזה מובן? הם נתנו מקום לדעה השנייה, למרות שהם לא הסכימו איתה. אני לא חייב להסכים איתך, אבל אני נותן מקום לדעה השנייה, אני לא הופך אותך לתת אדם. בדבר השני שנוגע במיוחד לבית, הרמב״ם בהלכות אישות אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו, שיכבד את אשתו יותר ממה שהוא מכבד את עצמו, ויואב אותה כמו שהוא אוהב את עצמו. שואלים המפרשים, למה הוא מקדים את הכבוד לאהבה? למה יותר חשוב לכבד את האישה ורק אחר כך לאהוב אותה? ומה התשובה מה שאמרנו? כי האהבה היא אגואיסטית. למה אני אוהב אותה? כי היא עושה לי טוב. כבוד זה לתת מקום לשני. כבוד זה אלטרואיזם. זה זולתנות. אני נותן לשני את המקום שנותן את הכבוד שלו. מה חשוב לך? אני בודק מה חשוב לך, מה יקר בעינייך, ואת זה אני עושה, לא מה שיקר בעיניי. ויש דוגמה, הגמרא מביאה לזה דוגמה, למשל, הגמרא אומרת במסכת סוטה, שאצל הגבר יותר חשוב פרנסה, מאשר לדבר יותר חשוב פרנסה. אצל האישה זה הפוך, יותר חשוב שהגבר יהיה בבית וידבר, וגם ירוויח שתי לירות פחות. לתת כבוד לשני זה לחשוב מה חשוב בעיניו, לא מה חשוב לי. אהבה חושבת בסופו של דבר על עצמי, כי כל האהבה היא אגואיסטית, היא נועדה בשביל לספק אותי. הכבוד נועד לספק את השני. הכבוד נועד לחשוב רגע מה חשוב לו, מה המקום שלו, ובתוך זה למלא את הצרכים שלו. ואני רק אסיים בסיפור מאוד מאוד מיוחד מהרבי. אנחנו יוצאים מהפסח, אי אפשר לספר אותו לפני פסח, שלא יגרום לטעויות, אבל אחרי פסח אפשר לספר אותו. ב-79, לפני המהפכה הגדולה באיראן, הרבי שלח כמה שלוחים, בחורים חבדניקים, שבמבצע חשאי, הוציאו כמה מאות ילדים מטהרן, לא ילדי טהרן, משהו אחר, ב-79 הוציאו כמה מאות ילדים מאיראן והביאו אותם לאמריקה. הייתה המהפכה, בפסח הם היו באמריקה. לפני פסח, עכשיו זה היו כמה מאות ילדים בלי ההורים, ההורים נשארו באיראן עם כל הבלגן של המהפכה, לא ידעו מה קורה. הילדים היו מאוד מצוברחים מטבע הדברים. לפני פסח, המדריכים שהחזיקו את הילדים האלה קיבלו הוראה מהרבי. לא לשכוח להכין אורז, לליל הסדר של הילדים האלה האיראנים, שתהיה להם הרגשה של בית. שירגישו בליל הסדר כמו בבית.
אבל אוכלים קטניות, והאשכנזים אסור לאכול.
אבל לא רואה זה קטניות, והאשכנזים לא אוכלים קטניות.
המרוקאים לא אוכלים.
ומרוקאים גם לא אוכלים. אבל הרבי ידע שהילדים האלה אוכלים. אז הוא אמר, אני לא חושב על עצמי, אני חושב עליהם. זה ההבדל בין כבוד לאהבה. באהבה אני המרכז. כשאני אוהב יהודי אחר, אני אוהב אותו כי טוב לי לאהוב אותו, כי הוא אח שלי. אני לא אעשה שום דבר שלא נוח לי בתסריט של אהבה. אומר הרמב״ם, קודם תכבד, אחר כך תאהב. לכבד זה יותר חשוב, זה לראות את השני, זה לתת מקום לעמדה שלו, לצרכים שלו, ולדעת ליישם אותם כמו שהם.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.